נלמד פסקה בעין הים, ברכות. חלק א', עמוד 101, הדף שנמצא לפניכם, פסקה למד וב בעין היה. אז אני אקרא את דברי הגמרא הרלוונטיים לענייננו. זה מופיע בקטע של הגמרא למעלה. ממש מרכז העמוד, אתם רואים רב גידל. Okay. יש פה סיפור. רב גידל. היה אהבה רגיל, דהבה כאזיל ויתיב בשערי תבילה. היה לו הרגל בזה, לא פעם אחת הוא עשה כך, אלא מעשה שחזר על עצמו כמה וכמה פעמים בגדר מנהג עד כדי כך. מה הוא היה עושה? אזיל ויתיב בשערי תבילה. הוא היה הולך ובאופן מכוון יושב בפתח המקווה, איפה שנשים טובלות להיטהר לבעליהן. הוא היה יושב בשעה שנשים היו נכנסות לטבול. מעשה בהחלט משונה, אני מניח שאם דבר כזה היה קורה בזמננו, אז פורום תקנה כבר ממזמן היה קורא אותם לבירור, אתה קורא אותה לבירור. כן? אזיל ויתיב בשערי תבילה. אמר לה הוא, למי? לנשים שבאו לטבול. אחי תבילו ואחי תבילו. כלומר, הוא היה מלמד אותם הלכות תבילה בכניסה למקווה. למרות שאנשים האלו ודאי יודעות הלכות תבילה, אבל הוא היה מוודא שהם יודעות את ההלכות הרגישות, שלא יהיה מצב חלילה שאישה תיכנס ותצא מן המקווה שאינה טהורה לבעלה, חס ושלום, ומזה יוצאים קלקולים גדולים. אז רב גידל, על זה הוא דאג שנשות ישראל יטבלו בטהרה, לכן הוא היה יושב בשערי המקווה, ומזכיר להם הלכות נחוצות, מדייק להם דיוקים בעניין הזה. נו, מנהג מעניין, הייתי אומר. אמר לה, אחי תבילו ואחי תבילו. אמרו לרבנן, כן, החכמים ראו בדבר הזה מאוד, דבר מאוד מאוד מוזר, כן? שאדם יושב שם בפתח המקווה, בכלל זה מרתק. עצם העובדה שנשים שבאו לטבול ראו שם את הרב המעניין הזה יושב, והם עצמם לא נרתעו, כן? אדרבה, קיבלו את ההלכות, כן? אמר להם, כך תטבלו וכך תטבלו, ונכנסו וטבלו כעצתו, כהדרכתו. כן? דבר מדהים, וכך הוא היה נוהג תמיד. אם הוא היה עשה פעם אחת, היה עושה כך, היינו אומרים, פעם אחת עשה וזרקו אותו משם. אבל כך הוא היה נוהג. משמע שהדבר הזה התקבל הן על אנשים, הן על רב גידל, והן על החכמים. ובכלל, כל מי שגר שם ידע על המעשה הזה, כן? שמע את הדברים וקיבל. זה דבר מעניין. כן? אמרו לי רבנן, אמרו לי החכמים, לא מסתפי מר מיצר הרע? מה, אתה לא מפחד מיצר הרע? איך אתה מכניס את עצמך במציאות רגישה כזו? לשבת בפתח שערי התפילה בשעה שנשים באות לטבול לבעליהם, אתה מכיר את האישה הרבה פעמים, אתה מכיר את בעלה, ואתה יודע, כן? שהזוג הספציפי זה הערב, יש לו מצוות העונה, מה הדמיון עושה לך, איזה רגשות מתעוררים בך, זה לא דבר בריא, מה אתה עושה? אתה לא מפחד מיצר רע? יש לה יצר רע פה, דריסת רגל, בדרך כלל מאוד משמעותית מצבים כאלה. אמר לו, דמיין באפי, כי קקי חבר'ה, מרשי, קקי חבר'ה, אבזים לבנים. מה הייתה תשובתו של רב גידל? אל תדאגו. אין סכנה. אנשים האלו שאני מסתכל עליהן, הם נדמות בעיניי כמו אווזים לבנות. זהו. אני לא רואה אישה כמו שכל אחד רואה אישה. בדרך כלל אדם רואה אישה, בפרט אם היא נאה, אז מתעוררים בו כל מיני מחשבות, כל מיני רגשות, יצרים, כל הנפש שלו נעשית כמרקחה, לאו דווקא בכיוון החיובי. לא יעלה על דעת שאדם המצוי, כשהוא רואה אישה, אז הוא שר את שיר השירים. שהוא הופך אותה למשל. בדרך כלל, אדם רואה אישה, אז הנפש לא מגיבה כפי, בטבעיותה, כן? כל שכן, אם יצר רע מעורב בזה, בכלל זה חוויה מטלטלת, כן? הוא מזעזעת את עולם הרגש, יכולה להביא למחשבות לא פשוטות של עריות וכל מיני דברים כאלה, דברים קשים, דברים ידועים. אבל רב גידל, כשהוא רואה את הנשים האלו, בעיניו הן נדמות כאווזים לבנות. פלפלים. הרב קוק מסביר לנו את העניין הזה. בואו נראה למטה, בלמד ואהב, אתם רואים? רב גידל, אני קורא את זה שוב בדברים. רב גידל, הווה רגיל, דהווה יתיב, דהווה אזיל ויתב, בשערי תפילה. אמר לה הוא, אמר לי, כן, לנשים, אחי תבולו ואחי תבולו. אמר לה הוא, אחי תבולו ואחי תבולו. אמרו לי, רבנן, לרב גידל, כן? לא מסתפי מר, מיצר הרע, לא מפחד, מיצר הרע אתה? אמר להם, דומות בעיניי כאווזים לבנות. אווזים לבנות. ברוך אתה, אדוני, נכון להם שהכל נורא.
למה הוא צריך לראות אותם
טבלות? הוא לא רואה אותם טבלות, הוא רק בשערי המקווה, לפני שהן נכנסות, הוא פוגש אותן. אבל עצם העובדה שהוא רואה אותן בשעה רגישה כזו.
מה, הוא תפקיד שם משהו?
מה? לא, זה תפקיד שהוא ימצא לעצמו. אין תפקיד רשמי כזה מטעם הרבנות, שרב יישב בשערי בית התבילה, בשעה שנשים נכנסות. זה תפקיד שרב גידל הכשיר את עצמו אליו. מתוך מדרגתו, כדי שאנשים תדייקנה בתבילה. בהלכה. בהלכה. אין תפקיד כזה בעולם מטעם הרבנות, ודאי שלא. זה רק אנשים מיוחדים, תפקיד הזה. הגמרא אחרי זה מספרת על רבי יוחנן, שגם כן היה יושב בשערי התבילה. וגם אותו שאלו למה הוא עושה את זה. אז הוא אמר, כדי שאנשים יוצאות מהמקווה, פה זה כבר בכיוון ליציאה, שהן יוצאות, הן יביטו בי ויהיו להם ילדים יפים כמוני. כן, הסתכלו על הפרצוף, כן. הוא היה מודע לאור העצום שקורן מרבי יוחנן. רבי יוחנן היה, רק, היה לו אור גדול, הוא היה רק מרים את, מרים את השרבול שלו, כל החדר היה מתמלא באור. אז נשים היו יוצאות מהמקווה, מסתכלות על הפנים שלו, מתקדשות ברמות שקשה לתאר. אחרי זה, בזמן התשמיש, כל המחשבות היו הרבה יותר טהורות, והוולד שהיה יוצא, היה יוצא בנקודת פתיחה בלתי רגילה, ממשיך נשמה גדולה מלמעלה. ככה יעושה רבי יוחנן, שיסתכלו בו, מדהים. זה ההמשך, זה אנחנו לא נראה היום. אנחנו נראה את רב גידל הפעם. טוב, אז לפשר מעשהו של רב גידל, אומר הרב כך, יש הבדל בין ההנהגה המוסרית הראויה לאיש ישר בינוני, אשר אמנם כבש דרכיו בהסכמתו ללכת בדרך הטוב הישר, אבל לא התרומם עדיין בשכלו. לקדש טבעו, להשתמש בכל כוח, רק כפי צד השכלי שבו. כי אם את הדברים שהם גורמים להדרכה טובה, אותם מבחר להתקרב אליהם. והדברים שיוכלו לעורר נפשו לצאת מהשורה הישרה, מהם יברח. הרב מתאר לנו פה מדרגה מוסרית מספר אחת. המדרגה המוסרית הזו זה המקום שבו רובנו נמצאים, סליחה, אני ככה מכליל את כולם איתי, אבל רובנו נמצאים במקום הזה. זה המקום של הבינוני, או מה שנקרא הכובש במסילת ישרים. זה אדם, כן, שהוא בוחר את הטוב, לעשות את הטוב. כל פעולה שמחזקת את המוסר שלו, הוא יעשה אותה. הוא ייתן צדקה, הוא יתפלל, הוא יעשה הרבה פעולות חיוביות. והדברים שיש בהם סיכון למעמד המוסרי שלו, מהם הוא יתרחק. הוא מאוד ישמר, לא להיות בחברה מסוימת, גם אם זה לא אסור מצד הדין, אבל הוא מכיר את עצמו. לב יודע מרת נפשו, לשם הוא לא יתקרב, כדי לא להפר את האיזון המוסרי הפנימי שבתוכו. זה רוב בני אדם. רוב בני אדם. מתקרבים אל הטוב, ונשמרים מכל מיני מצבים שיכולים להשפיע עלינו לרעה מבחינה מוסרית. מה? בינוני. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. זאת אומרת, אנחנו לא נעיז ללכת ברחוב ולראות אישה נאה וקצת להביט. דווקא יפה, תראו את היצירה האלוקית הזו. לא. לא נעשה את זה. יכול להיות שאנחנו לא נלך לשבת, אני יודע, להיפגש עם מישהו בעל דעה, דעות שליליות בדברים מסוימים, כי לשמוע אותו מדבר, זה בעיה, למרות שמישהו אחר יושב עם אותו אדם ויוכיח לו שהוא טועה. מישהו שהוא מדרגה גבוהה יותר. אבל אנחנו יודעים שישנם דברים שאסור לנו להתקרב אליהם. זאת למה? מכיוון שעדיין אנחנו לא יודעים לקשר את החזיונות המורכבים של המציאות עם שורשם. כלומר, לראות אישה, לראות יופי של אישה. לראות יופי של אישה. מה קורה לנו באופן אוטומטי? אנחנו מתרגשים. מרגישים רגש מסוים. עכשיו, מכיוון שהרגש הזה שאנחנו משתמשים בו, הוא רגש שלא נתברר בקדושה, לכן יש ליצר הרע שליטה ברגש הזה. מכיוון שליצר הרע יש שליטה ברגש הזה, ברגע שרואים מראה יפה, הרגש הוא רגש של ניאוף, רגש של תאוות בשרים. לא רק הרגש אגב, גם הדמיון. הרגש, הדמיון ועוד שורה שלימה של כוחות בתוך הנפש, כולם בשעת המפגש, הם מתעוררים על הצד הנמוך שלהם. והאישה נהפכת, אובייקט מיני, החפצה, מקור לתענוג יצרי, פיזי, תאוות בשרים. הרבה מהכוחות שבתוך הנפש שלנו, זה ההתכוונות שלהם לעומת יופייה של אישה. למה? כי יש עדיין התרשלות בעבודת השכל שלנו להעלות את הכוחות לשורשם. אם באמת הכוחות הנפשיים שלנו היו עוברים תהליך של העלאה, הרגע שהיה מתעלה לשורשו מכוח לימוד תורה, מכוח של קיום מצוות, הרגשות עצמם היו קדושים. אז ברגע שאדם מתרגש מיופייה של אישה, הוא מתרגש מן השכינה. אין שום בעיה. הוא בעצם רואה שכינה. כך אומר הרב אשלג באחד המקומות, כן? בספר שמעתי, כן? מביא שם ואומר שהנטייה להביט ביופיין של נשים, זה בא מצד הנטייה השורשית של האדם לזון עיניו מן השכינה. ללמדך של היופי הנשי בשורשו הוא בעצם הופעת שכינה. אבל מכיוון שאנחנו עדיין לא מספיק טהורים, לכן היופי האנושי הוא נקטע ממקורו ומופיע לפנינו כיופי שמעורר יצרים. אף על פי שמצד שורשו הוא לא כזה. מצד שורשו יופי האישה הוא בעצם הופעה של הנשמה הנקבית שמתבטאת ומשתקפת בצורת הגוף. יש הרבה תכונות לאישה שהן תולדה של הנשמה הנקבית. צורת המחשבה של האישה, מבנה הרגש שלה, יש הרבה דברים. אחד מהדברים, כן, שהנשמה הנקבית מגלה את עצמה, זה צורת האישה, הצורה. היופי הנשי, ככה הנשמה מתגלת. הנשמה זורמת, וכוח החיים שלה, כמו שהנשמה שהיא זורמת אל הכלי שנקרא אוזן, אז מתגלה כוח השמיעה. הנשמה שומעת. מה זאת אומרת נשמה שומעת? כוח החיים של הנשמה זורם, פוגש את האוזן, עם כל החיבורים הנכונים של האוזן, וזה מתגלה בכוח של שמיעה. אותו דבר, היופי הנשי, זה בעצם צורת הביטוי של הנשמה הנקבית בגוף. היופי שלה, החיתוך, הגזרה, הכל זה בעצם נשמה נקבית. עכשיו, מי שמנתק את היחס בין הנשמה לבין הגוף, הרי לפניו יש פה יופי נשי, אבל ההקשר שלו והפרשנות שלו היא יצרית. הזדמנות לתענוג יצרי. זה בגלל שרגשותיו, דמיונו וכל כוחותיו לא נתקדשו עדיין. רובם כל אחד מפחות ומיותר. עדיין לא רואה אישה כאווז לבן. אולי בשר לבן, אבל לא אווז לבן. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? כן? זה מה שמסביר לנו הרב קודם כל לגבי האדם הרגיל. אדם הרגיל. עכשיו הוא עובר לאדם הגדול. תראו איזה מהפכה בצורת המבט. כן. הבדל אם כן יש בין האדם ההמוני, הבינוני, כן? הישר אפילו אפשר לומר, כן? איש ישר, בינוני. איש כשר. לבין האיש הגדול מאוד. מצד מהי גדולתו? כל כוחותיו הנפשיים התרוממו לשורשם. אין בו כוח שנמצא במורד, במדרון. אין בו כוח שלא חולץ משבי היצר ועלה לשורשו. כך מידותיו, כך כוחותיו, כן? מידת הגאווה של רב גידל. היא כבר ממזמן עלתה לשורשה. איזה גאווה יש לרב גידל? זה לא הגאווה של האדם המצוי. גאווה, אני. הגאווה של רב גידל, אז זה אתה. כל הגאווה שלו היא יושבת על גאוות הבורא. גאוותו שלו היא גאוות הבורא. כן? הוא מתגאה בגאות השם, הוא מתגאה. זה העלאה של מידת הגאווה. וכך שאר המידות גם כן. זה נקרא האיש הגדול. האיש הגדול הוא אדם שהעלה את כוחותיו לשורשם. הוא נמצא בתהליך של העלאה מאוד מוגבר. זה אדם שיותר קרוב לשלמות. זו הצדיקות העליונה. זו מידת חסידות שאליה מתכוונים. בואו נראה מה הרב אומר. לבין האיש הגדול מאוד, אשר יתרומם להעלות חושיו. אתם רואים? יתרומם להעלות חושיו. מה זה יתרומם? הוא מביט על החושים שלו. מאיזה נקודת מבט? מנקודת מבט נשמתית. הוא מביט מן הגבוה על הנמוך. מהחלקים הגבוהים שבו הוא מביט על הנמוך. בדיוק באותה מידה שכל אחד מאיתנו, לפני שהוא בא לעשות איזה פעולה בעולם הנמוך, הוא משתדל להשתמש בשכל, נכון? רגע, עכשיו אני הולך לאכול. רגע, אז אני שואל את עצמי בשכל. רגע, אוכל מאוסר? האוכל בריא? יש פה פעולה שכלית שהיא מדריכה את הפעולה הנמוכה, שזה פעולת אכילה. כל אחד מאיתנו עושה את זה, נכון? אבל הפעולה הזו יכולה להתרחב ולהתעמק עד כדי יכולת שכלית לפקח על כל פעולות הנפש. זו מידת הזהירות במסילת ישרים, שיתבונן ויפקח על כל מעשיו, כן? לראות אם הם טובים או רעים. היכולת להתרומם לנקודת מבט שכלית וממנה לפקח על ההתנהלות הנפשית של הכוחות, הדמיון, הרגש, המידות, הכל. זה מדרגתו של האיש הגדול. כן? האיש הגדול, אשר יתרומם להעלות חושיו, יתרומם, יש לו, כאילו הוא מרים את כל העולם התחתון עם חבל, מרים אותו למעלה, מקרב אותו לשורשו, יתרומם להעלות חושיו וכוח ציורו למעלה שכלית. הכל נשפט אצלו מנקודת המבט של השכל. איזה שכל? שכל של תורה. איזה שכל? שכל נשמתי. אני נותן לשכבי בינה. זה לא השכל האקדמי באוניברסיטה, שכחו מזה, זה לא על זה מדובר. זה שכל אחר. זה לא זה. מדובר על שכל פנימי, שכל עמוק, שכל של תורה, שכל נשמתי, שאדם זוכה, כן? לקבל אותו מתוך קרבה לנשמתו, כן? קרוב מאוד לרוח הקודש, קרוב מאוד להשגות שכליות, מאוד בהירות, כן? אורני השם דרכך, אהלך ועמיתך. זה שכל מאוד מבורר. זה לא אותו השכל, כן, שהוא נגוע, כן, בתאוות חומריות, כן, שכל מאוד מעורבב ומסופק, שבדרך כלל לא יודע משמאלו ומימינו. מדובר פה על שכל סוג שונה. אנחנו נפגשים עם השכל הזה כל יום בלימוד התורה, כן? אנחנו נפגשים עם השכל של המהרש"א, נפגשים עם השכל של התוספות, נפגשים עם שכלו של רש"י. ככל שאנחנו יותר נפתחים לשכלים האלו, יש לנו סיכוי גם לרומם את שכלנו, עד למדרגה הזו שהשכל מתחיל לפקח על התנהלות הנפש שלנו. כן? על הנייטיבס, על הילידים של הנפש, כן? הכוחות היותר נמוכים. האדם הגדול. יתרומם לעלות תחושה וכוח ציורו למעלה שכלית. מה גורלו של אדם הזה? מה משפטו? על חזיונות המציאות בכלל ועל מראה אישה בפרט. כשהוא פוגש את יופייה של אישה, מה מורה לו שכלו המקודש? מה הוא רואה פה בעצם? הוא רואה את היופי הנשי מצד שורשו. הוא רואה פה נשמה נקבית שמופיעה בתוכן. תואר חיצוני. זה מה שנקרא יפת תואר ויפת מראה. יפת תואר זה מצד קווי הפנים. זה מצד המראה החיצוני. זה הדבר שאותו אנחנו פוגשים בדרך כלל. אנחנו רואים את יפת התואר. יפת מראה שהוא רואה את זיו הנשמה בתוך המראה. כשאנחנו רואים את זיו הנשמה בתוך המראה, אין סכנה של יצר. אלא היופי הנשי גם הוא מצטרף מבחינתנו להלל הגדול, לבורא ובריאתו. כפי שאתה מהלל על פרח יפה, כפי שאתה מהלל על עצם השמיים לתואר, ולא עולה על דעתך שיתעורר איזה יצר, אני יודע, מיני, מה זה קשור? אתה מסתכל על אישה מנקודת המבט השכלית, אתה לא רואה בעצם משהו או מראה מנותק משורשו. מראה מנותק משורשו הוא המזון האידיאלי ליצר הרע. כל דבר שמנותק לשורשו, יצר הרע מתלבש עליו, כן? ומשתמש בו לצרכיו. ואז גואה בנפש אותה הרגשה מינית של תאוות בשרים. תאווה הזאת היא בגלל שמנתקים את היופי הנשי משורשו. כי אין לאדם הזה את השכל המקודש להעלות את הרגשות, להעלות את החזיונות לשורשם. אז פה, באדם הזה, רב גידל, כשמו כן הוא, יודע לגדל הכל. גדלות, האיש הגדול, רב גידל, כן? אין? אשר יתרומם להעלות חושה וכוח ציורו למעלה שכלית. איך הוא חורץ משפטם של הצורות היפות כלשון הרמב״ם? הצורות הנאות, כך הוא קורא לזה, ליופיין של נשים, הצורות הנאות, כן? לא יסתכל בצורות הנאות. איך הוא מתייחס לצורות הנאות? הוא ימצא בכל עניין רק את הצד המחוכם שבו. את הכל עשה בחוכמה. היופי הנשי מעיקרו הוא לא נועד ולא נוצר ליצר. היופי הנפשי, הנשי, הצד המחוכם שבו, זה להראות גילוי שכינה בגוף נשי. זה גילוי שכינה. גילוי שכינה. מעט מזה, כל אחד מאיתנו יכול להבין, מבלי להתעסק עם זה יותר מדי, כן? שאנחנו, אני רואה ילד קטן שהולך עם אמא שלו. הקול של אמא שלו, הרקוד של אמא שלו, המראה של אמא שלו. מבחינת הילד, איך זה נתפס? מבחינת איזה חוויה הוא חווה עם אמא? חוויה של רקוד, של הכלה, של אהבה. זה שכינה. הוא חווה את השכינה של אמא. הוא נמצא במצב יותר טבעי, כן? אז הוא חווה את השכינה, את הרקוד שלה, את האהבה שלה, את הטוב שלה כלפיו. הוא חווה את מימדי השכינה שבהם. למיתו של דבר, גם אנחנו כאנשים בוגרים, אם היינו נקיים, שהיינו מסתכלים על אישה, היינו רואים את קווי הגוף, את קווי המתאר, את הקווים העגולים, היינו רואים, זה רקוד. זה מתקשר אצלנו למושגים של רקוד, מושגים של הכלה, של סימטריה, של חתך הזהב, היחס המושלם של היופי. כן? היינו אמורים להגיע לחוויה עליונה מאוד, שלא הייתה אמורה לפגום בתואר המידות שלנו. למה לא? חתך הזהב, יחס הזהב, המושג המפורסם, כן? בגיאומטריה היוונית. למה לא? אנחנו לא שם. והמבט היצרי גוזל מאיתנו את החוויה המופלאה הזאת, כן? עד כדי השפלתה למקום של תאוות בשרים. אבל האיש הגדול, הוא ימצא בכל עניין רק את הצד המחוכם שבו, את הכל עשה בחוכמה, גילוי גרעין החוכמה שבכל דבר ודבר, הצד המחוכם שבו, החושים אינם משמשים אצלו בשביל הנעת ההרגשה. כן? החושים אינם משמשים אצלו להנעת הרגשה. אלא, כי אם בשביל הידיעה השכלית הבאה מהם. למה הדבר דומה? כמו רופא שבודק אותנו. מה?
מה זה אומר החושים?
החושים זה הדבר שבא במגע החושי עם הדברים. לא, החוש זה חוש. החוש ברגע שהוא פוגש, כמו שאמרתי. החוש, ישם אני שותה, כן, תתי, הכינו לי. מה זה החוש? בלוטות הטעם. אצל האדם הצדיק, הוא גוזר מן הטעם הזה מסקנות רוחניות בכלל. הטעם זה רק לבוש שבתוכו יש משמעויות הרבה יותר עמוקות. הוא לא נשאר בטעם, בחוויה החושית לבדה, אלא הוא מגלה את כל השרשרת הסיבתית, מהטעם ועד השורש. מהשורש העליון, זה בא והופיע בטעם כזה. כן? זה לא תמיד היה כך. אבל החוש פוגש את מה? בדרך כלל החוש פוגש רק את התמונה הזאת. זה מה שקולט. אבל ברגע שיש נוכחות שכלית, החוויה החושית היא לא נעצרת פה. היא ממשיכה אל שורשה. ובשורש מתגלות משמעויות עליונות מאוד. דוגמה פשוטה. אנחנו אוכלים פרי, אוכלים אוכל. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. שימו לב, יש פה הנאה חושית מאגס. ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. גן עדן, איזה טוב השם. החסד של הקדוש ברוך הוא מתגלה ביצירת האגס. לקחתי את הדבר הגשמי הזה, באמצעות החוש, באמצעות החוש, שנתן לי אפשרות להנות מהטעם של האגס, העליתי אותו להודעה לשם יתברך. עשיתי פעולה של העלאה, אבל אם נשארתי רק בחוויה של הטעם, נפלתי ליצר. פה האכילה יכולה להוליד בי עצבות. כמשתלט עליי הצד החיצוני של פעולת האכילה. אבל בעצם הברכה, בכל שאני אומר אותה יותר בכוונה, כמו שאומרים בגמקיין, כמונה פנינים, ברוך אתה, שם, בורא פרי עץ. אני תואם והטעימה עצמה מזדקחת מהכוח של השפעת האמונה שיש על חוויית האכילה. ואז אני ניצול מיצר הרע בשעת האכילה. אני מעלה את האכילה. כל אחד לפי כוחו ולפי הכוונה. עכשיו, את אותו פעולה שאמרנו עכשיו ביחס לאכילה, אפשר לעשות ביחס לכל דבר ודבר. ופה המדגימה, הגמרא בסיפור פלאי ומיוחד במינו, הגמרא מדגימה לנו את יכולתו המופלאה של רב גידל הגדול, שחורץ משפטו של כל דבר, על פי ראיית המקור. מי המקור? הוא הולך אל הענפים. מי הגבוה לנמוך? ממילא החושים אינם שבשים אצלו בשביל הנעת ההרגשה. כי אם בשביל הידיעה השכלית, הבא מהם. מה המשמעות השכלית שיש ביופי האישה? לא רק מה הגמול של יופי האישה מצד החושים. החושים, כן, הם נהנים מזה. לא, לא, לא. איך הנשמה נהנית מיופי האישה? וכי לנשמה אין יכולת ליהנות מיופי האישה? וכי אין לה יחס, כן? ופרשנות ליופי האישה? ודאי שלנשמה יש פרשנות ליופי האישה. שיר השירים אשר לשלמה, צווארך כתלפיות, שינייך כעדר ושקולת עין בהם, שערך גולש, כשני אופרים, אין שום בעיה. זה הכל רמזים אדירים למציאויות רוחניות, שמתגלות גם בפיזיקה של האישה. ולא נחה דעתם של המקובלים עד שתיארו את הגוף לפי 10 הספירות. כן? כל חלק בגוף הוא כנגד ספירה אחרת. איזה אורות הם ראו בגוף? איזה אורות הם ראו בשוקיים? איזה אורות הם ראו בידיים? איזה אורות הם ראו בחזה? 10 ספירות כנגד חלקי הגוף? החושים אינם משמשים אצלו בשביל האנרגיה, כי אם בשביל הידיעה השכלית הבאה מהם. איזה חיים אדם כזה חי? בכל מקום שהוא מביט הוא רואה רק אלוקות, רק חוכמת אלוה הוא רואה. בכל מקום שהוא מביט, מסתכל באפר, הוא רואה הופעה אלוקית שמתבטאת בכוח הפריון של האפר. מסתכל במים, הוא רואה הופעה אלוקית שמתגלית בזרימת המים. כל דבר מתגלה אצלו בארבעת הרבדים של פשט, דרש, רמז וסוד. הוא לא מסתפק בפשט בלבד, כן? כי כמו שאמרנו, תפיסת הפשט בלבד, היא עשויה להיות מכשלה גדולה לאדם, יכולה להפיל אותו למקומות נמוכים, אלא הוא מרומם את הכל מפשט לדרש, מדרש לרמז, מדרש לסוד. וכבר כתבו גם מפילוסופי האומות, שהחכם ישתף באכילתו דעת משפט הטעמים. טוב, משפט מורכב, מי שירצה, יראה את זה באותיות דרבי יונתן, בפלא יועץ, בסוף הספר, בערך אכילה. שם הוא מסביר את זה, אפשר לראות את זה שמה. בסוף פלא יועץ, באותיות יונתן, רבי יונתן, לפי א' ב', בערך אכילה, זה ממש בהתחלה, שם הוא מסביר את העניין של משפט הטעמים. והאידיאל לצייר אמיתת תכונת הטעם, שהיא ענאה שכלית. זה הדבר העיקרי אצלו. בכל פעולה שהוא עושה, הוא מחפש את ההנאה הרוחנית. את משפט התורה לגבי אותו דבר. את המבט האלוקי על אותו הדבר. לא את המבט החושי או יצרי. והאידיאל לצייר אמיתת תכונת הטעם, שהיא הנאה שכלית. זה הדבר העיקרי אצלו. זה מה שהוא מבקש בכל דבר ודבר. יותר ויותר, באין ארוך, מהרגשת הנאת האכילה. בסדר? עד לפה יחסית ברור. יחסית. הלאה. והנה לפעמים יצטרך, עכשיו חוזרים, לאן חוזרים? עכשיו חוזרים לאדם הרגיל. האדם הרגיל, אם נלך קצת קדימה בתיאור העבודה המוסרית שלו, אנחנו נמצא את הדברים הבאים. כן, אצל האדם הרגיל. והנה לפעמים יצטרך האדם, לא רב גידל, כן? והנה לפעמים יצטרך האדם כדי להדריך עצמו בהדרכה מוסרית, לגרוע עיניו מכל הרגשת יופי של החושים, תשובת המשקל, מכיוון שהוא נפל בגדול עם החושים, כן? והחושים לקחו אותו למקומות של רדיפת שמלות, או יותר מדי הסתכלות על נשים, לא תהיה ברירה לאותו אדם, הוא יצטרך לפרוש לכיוון השני, ונמצא לפי זה שהוא מצמצם את הנעת החוש, במידה גדולה, מסגף את החוש, נכון? ולפעמים הוא יכול להגיע למצבים כאלה שמרוב סיגוף החוש, הוא בהמשך כבר לא יכול ליהנות אפילו מיופי פשוט. בגלות, יהודי חי בסיגוף החושים, עד כדי כך שלא יכול כבר ליהנות מבגד יפה, כן, עד כדי כך. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, החושים חוזרים ומתעוררים, ומתעוררת גם תביעת היופי, אבל עדיין צריך זהירות גדולה. אבל אומר הרב, שבמהלך החינוך המוסרי, יש מצבים של תשובת המשקל, וצריך למנוע את החושים מלבוא במגע עם הצורות היפות, עד כדי כך, איך אומר הרב, בואו נראית בפנים, והנה לפעמים יצטרך האדם כדי להדריך עצמו בדרכה מוסרית, לגרוע עיניו מכל הרגשת יופי של החושים, בפרט במקום שיוכל לעורר רוחות פורצות גדרות התורה והמוסר, כמו בעניינים של בינו לבינה, כן? לדוגמה, כן? של יחסי נשים וגברים. ולפעמים מרוב הרחיקו ללכת, בדרך הפרישות, הוא מרחיק בדרך החינוך שלו, הוא מרחיק ללכת בדרך הפרישות, כן, מה? מגזים, כן, יאבד ממנו חוש הכרת ערך היופי, כי קשה מאוד ליהנות מן היופי מבלי חוש, קשה. החוש זה אמצעי נפשי, כמו בלוטת טעם, זה כמו שבלי בלוטת טעם לא תרגיש את הטעם של המאכל, בלי חוש קשה ליהנות מיופי. נכון שהנעת היופי לא נשארת בתפיסה החושית, אמרנו שהיא תתעלה לחוש העליון, השכלי, אבל אי אפשר ליהנות ההנעה הטבעית הפשוטה, והקדוש ברוך הוא לא רצה למנוע מאיתנו, אחרת אולי יוצר בנו חוש. אם ריבונו של עולם לא היה רוצה שנהנה מטעם המאכל, לא היה בורא בנו בלוטו טעם, אבל הוא רוצה שנהנה מטעם המאכל, אבל אחרי שנהנה מהמופע הראשוני של הטעם, נעלה אותו לשורשו. זה הוא רוצה. אבל האדם שמחנך את עצמו בזהירות, כן, רגשית, הוא יכול לפעמים להקצין עד כדי סיגוף הרגש, ואז לפגוע ביכולת של הרגש להנות מיופי לאחר מכן. הוא ילבש בגדים בלויים, ולא תהיה חשיבות לרעיתים שלו בתוך הבית. מה זה משנה? כיסא שבור, לא שבור, לא משנה. זה ההשפעה הגדולה של הגלות, שהגלות גרמה להתכנסות הכוחות. וקצת עם ישראל איבד את הבריאות הנפשית שלו, כן? שאחת מסעיפי הבריאות הזו זה הנאת היופי. יכול להיות שכבר יאבד את זה, כן? הכרת ערך היופי. אמנם הגיבור חוזרים לרב גידל, ובזה מסיימים. אמנם הגיבור וחסיד עליון, כבר הכרנו אותו בתחילת הפסקה, נכון? לא צריכים פולר יותר, כבר תיארנו קווים לדמותו של רב גידל, שאצלו כל דבר הוא על פי משפט השכל, בסדר? אמנם הגיבור וחסיד עליון, בשונה מן האדם המצוי, הוא לא צריך לנהוג עם עצמו בפרישויות וסיגופים גדולים מדי. למה? הוא יכול לתת לחושים שלו את כל מרחב ההתפשטות, כתמיד החושים אסורים בידי השכל. לכן לא צריך למנוע מן החושים להתפשט. כי התפשטות השכל היא גדולה מהתפשטות החושים. ולכל מקום שהחוש מתפשט ונהנה, כן? השכל כבר מורה לו את דרך העלייה, מורה לו כבר את התכלית של אותה חוויה. חוויית המאכל, חוויית ההנאה מהמראות, השכל כבר יודע לאן הכל הולך, מאיפה הכל בא ולאן הכל חוזר. לכן, איש כזה, אשר גבר בשלימות, ראינו, כן, מה זה גבר בשלימות? הוא כבר קידש את כל החושים, אינו צריך לאבד מנפשו שום הרגשה טבעית. לא צריך לפחד משום הרגשה טבעית. לא צריך לפחד. עושר החושים לא שמור לרעתו. הכל בסדר, הכל תחת שליטה, הכל מנווט אל השורש. הוא יכיר את ערך היופי לפי תכונתו ושימושו במציאות, כן? כפי מה שבראו האלוקים, או לתכלית שבראו האלוקים, כן? שום דבר אצלו לא יוצא אל מחוץ לתוכנית האלוקית, כן? אינו צריך לאבד מנפשו שום הרגשה טבעית, כי הוא יכיר את ערך היופי לפי תכונתו ושימושו האמיתית במציאות, ושולט גמור הוא להגביל ערכו, רק למשפט החוכמה והשלימות. כל דבר אצלו מוכרע רק על פי איזה משפט? משפט התורה, משפט הנשמה, משפט החוכמה. אין קיום אצלו לשום דבר מחוץ להכרעה הנשמתית ביחס לאותו דבר. מחוץ להכרעת התורה ביחס לאותו דבר. כך הוא מתנהל בעולם. כך הוא שופט כל דבר ודבר. שולט גמור להגביל ערכו למשפט החומה ושלמות. על כן רמז, כאשר שואלים החכמים, לא מסתף אימר מיצר הרע, מה אתה לא מפחד מיצר הרע? מה הוא משיב להם? את כל מה שלמדנו כאן על מדרגתו הוא משיב להם בלשון מאוד קצרה. באיזה לשון? הן דומות בעיניי כמה? כאבזים לבנות. מה הפירוש? על כן רמז, כי דמיין באפיי, כי קקי חברי. דומות בעיניי, למה דווקא אבזים? הרואה אבז בחלום יצפה לחומה. פרק 9, מסרת ברכות, כן? פרק הרואה בחלום, אחד הדברים שכתובים, הרואה בחלום אבז יצפה לחוכמה. וראינו שחוכמה זה תמיד המבט הפנימי השורשי על דברים, נכון? ממילא כשהוא אומר שהן דומות בעיניו כאבזים לבנות, במילים אחרות מה הוא אומר? תשלימו אתם. מה הוא אומר בעצם? שאני צופה בהן, שהן מולי ואני מדבר איתן, למרות שאני מסתכל בהן ויודע לשמה הן טובלות. אבל כל הידיעות האלו אצלי, שכליות, הן מקושרות לתכלית מאוד גבוהה. כי השכל אומר לי שעכשיו האישה הזו הולכת לטבול, להיטהר, ו... לקיים מצווה חשובה עם בעלה, ולהביא עוד נשמות לעולם. זה החשבון השכלי. כך רב גידל מחשב כאשר הוא רואה את הנשים האלו. כך רבי יוחנן מחשב כאשר הוא יושב בשערי תבילה, ומקווה שאנשים תסתכלנה עליו כשהן יצאות, ואז מחשבותן תיטהרנה בשעת התשמיש, ויהיה להם ולדות משופרים ויפים כמו. זה המחשבות של הגדולים האלו. זה המחשבות. אין מקום למחשבה ירודה. מחשבת בשרים, מחשבה חושית גרידה. לכן אמר, דווקא קקי חברי, שהרי הרואה אבז בחלום יצפה לחוכמה, פרק 9. הנה האבז היה סימן למושג החוכמה, שם בגמרא. כאומר שהיופי שנכלל בחברי, כן? בלבן, בלובן, היופי שנכלל בלובן של האבז, הרי אני שואל אתכם, יעלה על דעתו של מישהו להסתכל על לובן האבז מבלי להרגיש הרגשה של התעלות? האבז מעורר בנו, היופי של האבז. תסתכלו על ציפור גן עדן. מישהו יש מחשבה מינית שהוא מסתכל על ציפור גן עדן? כשמסתכלים ציפור גן עדן, מה מרגישים? התעלות, נכון? התעלות. מסתכלים על הלובן של האבז, כן? זה רמז לתפיסה לבנה, לתפיסה טהורה, לתפיסה שכלית, לתפיסה שאין בה קטם ולו קטן ביותר. אין בה שום אב וענן של יצר, של חוש לא מבורר. זה הרמז שהוא נותן לחכמים. הם נדמות בעיניי כאבזים לבנות. מבחינה הזו הוא גדול במדרגתו יותר מרב ששת, שהיה מרכיב על כתפיו את הקלה בשמחת חתן וקלה. מרכיב קלה על הכתפיים. אמרו לו חכמים, מה אתה עושה? הם נדמות בעיניי כבול עץ. מי מדרגה יותר גבוהה? רב גידל או רב ששת? רב גידל. אם היה אומר רב ששת, אני מרגיש שאני נושא על כתפיי את המשכן. זה היה יפה. אבל בול עץ זה להמית אותה. להמית, לא מרגיש כלום. לא. אבל הוא מרגיש. אבל מרגיש. רגש גבוה מאוד. כן? שימו לב. בזה נסיים. כן? בחבר'ה לא יוגבל אצלי, כי אם כפי ערכו מצד החוכמה, אתם רואים? הלובן מרמז להשגת החוכמה, לא כפי ערכו מצד החושים ורגשי חמדת יצר לב האדם, שזה מצוי אצל האדם הבינוני. וזאת היא מעלת השלמות העליונה כסיכום, אומר לנו הרב, זכינו להביט, להציץ באיזה חרך צר מן הצר, במדרגת הראשונים. זאת היא מדרגת מעלת השלמות העליונה, שהיא ברכת השם על מי ששם כל מעייניו לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. אז בקיצור, אומר לנו הרב, אתם רוצים להגיע למדרגה הזו? תתחילו להתבונן פנימה. תלמדו דברים פנימיים, תלמדו אותי את עין היה, שאני מרגיל לראות את הדברים בפנימיותם, את פנימיות הגאולה, את פנימיות הזולת. מי שמתרגל להפנות את מבטו לפנימיות הדברים, ולא לעצר ולהיבלם בחיצוניות, סוף סוף הוא יוכל גם לקשר את הדברים האלו לשורשם. ואולי גם הוא יוכל לשיר את שיר השירים לאשתו, או לפחות אשת חיל. לפחות לאשתו. טוב, נעצור כאן.